שעיר המשתלח. Okay, התחלנו ללמוד את הנושא של שעיר המשתלח. לפי שהוא כפרה על כל ישראל. כהן גדול מתוודה עליו, על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. אז בפעם שעברה עסקנו בשאלה איך יכול להיות שאדם מתוודה בשביל כולם. אז יכול להיות. ואמרנו שבזמן שבית המקדש קיים, שכינה שורה, וכשכינה שורה, התודעה האינדיבידואלית, האינדיבידואליסטית, זה נכון, לא קיימת. האדם שייך קודם כל לקולקטיב, ומתוך כך הוא גם מרגיש את הפרטיות שלו. לכן, הכהן הגדול מתוודה אכן בשביל כולם. בגלל שהכהן הגדול הוא הפה של כולם. הוא המבטא את התשובה הפנימית שלי. וגם יש לזה איזון חוזר, כאשר הוא מתוודה, משהו בי משתנה. משהו בי מתרחש. כי אני והוא, זה אותו הדבר. טוב, אז מה שנאמר כאן, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. עכשיו יש המשך להלכה, שהוא קצת יותר מסובך. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה. יפה. שולחים שעיר אחד, לעזאזל, כיבשו אותו וכמדרשו, וזהו. עכשיו כל ישראל התכפרו להם כל עוונותיהם. השקעה כדאית. על איזה עבירות? הוא אומר, הקלות והחמורות. בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה. בין שהודע לו, בין שלא הודע לו. הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא, כלומר זה הוא בתנאי, שעשה תשובה. כלומר, בינתיים, הייתי אומר, החוש המוסרי שלנו בא לידי סיפוק. אנחנו לא מסכימים שכפרה תועיל אם לא הייתה תשובה מן החטא. אדם שב מן החטא, אז עכשיו הוא חזר ממעמד של רשע למעמד של צדיק, ועכשיו כל מה שנותר לו לעשות זה לכפר על החטא. שעיר המשתלח מכפר על כל העבירות שבתורה. יפה. המשפט הזה בינתיים מסתדר, ההמשך שלו הוא המעורר שאלה והמרים את גבתנו עד לרקיע. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר, אלא על הקלות. אני הייתי מסכים שיהיה כתוב, אין השעיר מכפר, נקודה. כאן התברר, וואי, יפה, שלומי אוחנה מלאס וגאס, בעזרת השם אני תורם $100 למכון לקניית ספרים. אין כמוך. יאללה, תקנה את הספרים כבר. טוב. עכשיו, מה? אני לא יודע אם זה שבע, אולי זה 8 שקלים. צריך, אבל צריך, שמישהו יעשה את המעשה, ילך, יביא את החוברות וזה, ושזה יהיה עוד. צריך ללכת לחנות ספרים. ללכת לחנות ספרים, לקנות חוברות, הלכות תשובה, ושנספיק לעשות את זה מספיק מוקדם, לפני שיגמר זמן אלול. ואז זה יהיה רלוונטי רק לשנה הבאה. ובשנה הבאה נחפש, כי לא נדע באיזה מחסן זה הוכנס. טוב. כל הכבוד. אם כן, אבל, אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר, עד כאן זה בסדר. רגע נוסיף, אלא על הקלות. מה משתמע מהדברים? שאכן, ישנן עבירות שמתכפרות בלי תשובה. וזו לכאורה שערוריה. הכיצד? איפה המוסר? איזה ביזיון? אדם עשה עבירה, לא עשה תשובה, ואתה אומר שהשעיר המשתלח מחפה. נכון, הקלות. לא החמורות, אבל הקלות. מוזר מאוד. ומה הן הקלות? ומה הן החמורות? צריך הגדרה. אומר רבינו הגדול, החמורות הן שחייבים עליהם מיתת בית דין או קראת ושבועת שווא ושקר, אף על פי שאין בהן קראת, הרי הן מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה, ומצוות עשה שאין בהן קראת, הם הקלות. יש הגדרה לפחות. מה נקרא עבירה חמורה? מה נקרא עבירה קלה? חמורה זה שחייבים עליה או מיתת בית דין, או קראת, או שבועת שווא ושקר. כל השאר זה הקלות. נתשאל על השאלה, האם אכילת חזיר היא בכלל הקלות או החמורות? זה מצוות לא תעשה, יש בה קראת ומצוות בית דין? מלכות. וזה לא שבועת שווא ושקר, הרי זה מן הקלות, נכון? אכילת חזיר זה מן הקלות. אז בואו נצייר לעצמנו את הציור. השיעור לרפואתו של אביו של הרב, נכון. ובכן, איך אפשר לצייר ציור כזה? אדם רצה לעבור את צום יום הכיפורים וקל. הרי מי שאוכל ביום הכיפורים זה חיוב קראת, הוא לא רוצה להתחייב קראת. אז הוא אכל סעודה מפסקת מלאה בבשר חזיר, כי חזיר זה מהקלות, כן? עכשיו, מרוב שהוא אכל חזיר, הוא ישן כל יום הכיפורים. שלא לדבר על זה שגם הוא הכין לסעודה של אחרי הצום, שזו הדבר. כלומר, הוא לא מתכוון לחזור בתשובה מזה. והוא הלך לישון כל יום הכיפורים. אומרים לו, הכהן שלח את השעיר לעזאזל. התכפרו לך כל עוונותיך, הקלות, בכלל זה אכילת החזיר. מה אתם אומרים? סקנדל, לא? מה? למה לא יעללו? הוא לא צריך לעשות שוב. רגע. נכון, אז מה? למה לא יעללו? הרמב"ם אומר... סליחה, הרמב"ם אומר לך שזה יעללו.
בסדר, אנחנו עכשיו לומדים ביחד, לא? בסדר. רק אם אדם מתכונן לעזור, אבל אם הוא מתכונן גם עכשיו לחזור. אבל אחרי זה יחזור על זה, לא יעלה.
רגע. מה שאתה אומר, זו משנה במסכת יומא. האומר, החטא ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. אבל אנחנו לא מדברים על יום הכיפורים. אנחנו מדברים על שעיר המשתלח.
אתה אומר על כיפור,
לא? לא. תן לי לענות. אני לא טוען שיום הכיפורים הוא המכפר פה. אני טוען ששעיר המשתלח הוא המכפר. מדובר בזמן שבית המקדש קיים, שהכהן היה שולח את השעיר. על זה אני מדבר.
כן, אבל הרב הביא דוגמה על יום כיפור.
אז לא.
לפני שיקרים, אומרים לו, תשמע, אומרים להקריא את הקורבן, או בדעתו,
זה נכון, ולפי הרמב״ם זה מועיל. יש פה סתירה. גם בלי קשר לאיך ליישב את המשנה במסכת יומא. כשלעצמו יש פה קושי מוסרי גדול. איך יכול להיות ש... סעיר יחפר על עבירה שהאדם איננו מתכוון כלל לעשות עליה תשובה. כן, בבקשה. לא, יש מישהו מאחורי.
יש מה שנקרא עצם אותו יום מחפר.
היום מחפר לשווים, אבל אנחנו לא מדברים על היום, אנחנו מדברים על הסעיר.
והסעיר משולח גם ביום כיפור עצמו.
הסעיר משולח ביום הכיפורים, נכון. אז אני שואל אותך, איך אתה מסתדר מוסרית עם זה שהאדם לא עשה תשובה ועבירתו מתכפרת?
אני לא חושב שצריך לדון בשאלה של אנחנו לא עושים את החשבונות של
הקדוש ברוך הוא, אתה אומר. טוב, אז אפשר לסגור את הספר, לסגור את תוכנית אמונה, ללכת הביתה. בשביל מה אנחנו לומדים תורה אם לא כדי להבין? אנחנו כן עושים חשבונות, אנחנו כן רוצים להבין. מה זאת אומרת? רגע, מה אתה אומר? שאין דבר כזה קלות וחמורות? אז זה הרמב״ם אומר לך שיש כן קלות וחמורות. אתה מבין? התודעה הדתית שלך סותרת את דברי גדול הפוסקים. אז למי אני צריך להאמין? למה שלימדו אותך בדרשות בינוניות בבית הכנסת, או למה שהרמב״ם אומר? זהו. אז עכשיו, וכאן בוא נסביר לך מה ההבדל בין בית כנסת לבין ישיבה. אני רואה שפה צריך פה להסביר פה משהו. בבית כנסת אדם בא לשמוע מפי הרב מה שהוא צריך לעשות, מה שהוא צריך לחשוב. בישיבה או במכון מאיר או כל מקום שבו לומדים, באים ללמוד. וללמוד זה לברר. להקשות קושיות, לתארץ סירוצים, לברר, לדחות ולקבל. בסדר? ולכן, מה?
העיקר זה בית כנסת.
יש שני דברים, יש בית כנסת, יש בית מדרש.
ומה העיקר אבל?
לא חושב שיש עיקר. כתוב, ילכו מחיל אל חיל, אלו תלמידי חכמים ההולכים מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת. אז קודם כל ברור שמדובר על שני כיוונים של החיים, ואי אפשר לעולם לעמוד בלי זה וזה. יש מחלוקת אגב בגמרא, מה יותר חמור, קדושת בית מדרש או קדושת בית הכנסת? הלכה? בית המדרש יותר חמור, נכון? אני לא אומר שאין משמעות לדברי רבי יהושע בן לוי שאומר הפוך, אבל צריך לדעת שבית המדרש זה לא מקום שבו אנחנו נגיד, אנחנו לא מבינים, ריבונו של עולם יודע מה שהוא אומר, אנחנו לא עושים חשבונות, לא מקבל את זה. זה אני זורק לפח. אנחנו באים עכשיו להקשות קושיות ולקבל סיפוק לשאלותינו. קבל? אתה יודע למה אתה צריך לקבל? כי אני אמרתי, לא? כן. מה מקביל היום לסייר המשתלח בימינו? זה הרמב״ם יגיד בהלכה הבאה. בסדר? עכשיו אני בכל זאת פותח את הספר בחזרה. אז אם כן, אני חושב שיש פה משהו לא מובן. איך יכול להיות, אם כן, אני חוזר על השאלה בפעם האלף לעצמי, איך יכול להיות שמעשה של כפרה יועיל בלי תשובה? זה לכאורה תואם את מה שאמרנו בשיעור הקודם בשם הנצרות, כן? שעבור הנצרות הכפרה עיקר, התשובה נלווית. בעוד שביהדות ראינו תשובה עיקר, כפרה לא מעכבה, אלא כפרה מעכבת. כן, יש פה שאלה. בשיעור הקודם הסביר הרב שהתורה מדגישה את התשובה ונצרות את הכפרה. יוצא שמי שחזר בתשובה אין לפי היהדות מוטיבציה לכפרה, שהרי הוא צדיק. אילו לפי הנצרות הוא השתדל לכפרה, למה חשובה ליחיד הכפרה? שאלה זו, מר יואלי היקר, החביב, נשאלה כבר בשיעור הקודם. ואני אמרתי שהמוטיבציה לעשות תשובה, לעשות כפרה, סליחה, היא מוטיבציה אידיאליסטית. שאף על פי שהאדם, תשובתו התקבלה גם בלא כפרה, אבל לאדם יש איזושהי הרגשה של אחריות. הוא רוצה לתקן את הנעשה גם אם הוא יודע שתשובתו התקבלה. מדוע? מפני שהוא אוהב את עולמו של הקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה להותיר את ראשמו של החטא. זה לא מתוך אימה, אלא זה מתוך אהבה. כן. מה אתה אומר? כן. חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו. כן.
התשובה
השאלה. אתה רוצה את התשובה? תנסה. יאללה.
זאת אומרת שבית המקדש קיים, אז
יש
שכינה, ואז אמרנו שהתודעה היא כללית.
כן.
אז מסיר משתלח, אז הוא מחפר על ההבנות של אמרנו שזה אבות על בנים.
כן.
כדי שהבנים לא
יקבלו
את החטא
על האבות, אז הסיר מחפר עליהם. אתה אומר שמה שהסעיר מחפר זה רק כדי שבניו של אותו חוטא לא יחטפו. ככה אתה אומר. או שהכלל לא יחטוף.
וגם זה משפיע על כולם. זאת אומרת, בתודעה של כולם יש איזשהו חיפור ואלה את הרצון...
למה אתם קוראים חיפור או מתחפר? כיפור, מתכפר, דגש קל אחרי שבנח, בבקשה. כן. כן, בסדר. תשובה. אני הולך בכיוון של שניכם. אני רק אסביר, אני ארחיב קצת מה שאמרתם, כי אני חושב שעליתם על הכיוון הנכון. אמרנו שבזמן שבית המקדש קיים, ישנה תודעה קולקטיבית בעולם, לא? זאת אומרת, כאשר השעיר משתלח, כמו שאמרנו שנעשה וידוי על ידי כהן גדול, משתנה אצלי משהו, כאשר משתלח השעיר, גם אצלי, אני, שלא חזרתי בתשובה מן העבירות הקלות, משהו השתנה בכל זאת. הרהור תשובה היה. וזה מעניין, כי כך מנסח את זה רבנו המאירי, רבי מנחם המאירי בפירושו למסכת יומא, בבית הבחירה למסכת יומא, אומר שאם אדם לא עשה תשובה, כלומר ששעיר המשתלח מחפר על הקלות, גם אם לא עשה תשובה גמורה. ככה אומר המאירי. מאיפה הוא לקח את זה? הרי בגמרא זה לא כתוב. מה זה, אם לא עשה תשובה גמורה, משמע שאם הוא עשה קצת תשובה, אבל לא תשובה גמורה, זה מועיל, אם לא עשה תשובה כלל, כלומר שיש לו עדיין החזיר בתוך המקרר, והוא מתכוון ככה, מחכה רק לסעודה מפסק, לסעודה של סוף הצום כדי לאכול, אז באמת זה לא יחפר. טוב, זה יפה, זה, נגיד, זה קצת מלטף את הדרישה המוסרית שלנו, אבל מאיפה המאירי לקח את זה? אני חושב שהוא לקח את זה ממה שאמרנו מקודם. הוא שמע את השיעור, הוא ידע שבזמן שבית המקדש קיים, הכל פועל על הכל. זאת אומרת, שילוח השעיר, זה עשה לי משהו. נכון, אני עדיין נכשל מדי פעם באכילת חזיר. אבל אני מרגיש מחובר אל הכלל. ומדוע אני מרגיש מחובר אל הכלל? איך? אני צם. אני צם ביום הכיפורים. נכון שאני אכלתי חזיר לפני, אבל אני צם. הצום הזה, זה מראה שאני לא מנותק מן הכלל. במיוחד, וכאן זה מסביר שאלה אחרת שמתבקשת. מדוע יש הבדל בין קלות לחמורות פה? פשוט מאוד. מה העבירות החמורות עושות? מוציאות אותי מן הכלל. יפה. כלומר, ברגע שאדם עבר עבירה חמורה, הוא מראה שהוא ניתק את הסולידריות שלו עם הכלל. נכון, שבזמן שבית המקדש קיים, התודעה הקולקטיבית היא חזקה מאוד, אבל היא לא בלעדית. יש אפשרות ליחיד להתנתק, כמו שמאשכול אפשר לנתק עיניו. אז העבירה החמורה מנתקת. כיוון שאני ביום הכיפורים צם, כלומר, אני מראה את חיבורי אל הציבור, אז מה שמתרחש בציבור, דהיינו, שילוח השעיר, פועל גם עליי. ולכן יש קצת תשובה שנעשית כביכול באופן אוטומטי. אם הוא לא צם, אז לא. אגב, מה פירוש המילה צום? מה פירוש צום? אתה לא יודע עברית?
עצמת אדם.
מה? לצום זה לא לאכול, נכון? אף אחד לא יודע מה פירוש, אתה יודע מה פירוש המילה לצום?
לא
לאכול, יפה, נו, אז פשוט שאלתי. מה ההבדל בין זה לבין תענית? אני אגיד לך. יפה. לצום זה להתאסף. אבל עכשיו, ענינו, אבינו, ביום צום התענית. מה זה צום התענית? או צום או תענית. מה זה שני? צום התענית. אלא צום זה ההתאספות. הצרות שהיו עושים כשהיו מתאספים ביחד ביום תענית. זאת אומרת, יום הצום כאן היום ההתחברות. כולנו מתחברים כדי להתענות ביחד. וזה כתוב מפורש במגילת אסתר, נכון? לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו. אז מה שמה, צומו עליי זה לא לאכול, כי הוא אומר לך, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, ילילה ויום. כן, מה אתה אומר?
ראינו אבל שתענית בלי תשובה לא מועילה.
פה אנחנו רואים שכן מועילה.
לא, זה אומר, זה מקשה.
מה?
כתוב, גם הרבה פוסקים שתענית בלי תשובה, סתם
תענית. סתם תענית בלי תשובה זה לא מועיל. אבל אם יש לך שעיר, וואה, זה עובד. נכון? אז מה ההבדל בין תענית עם שעיר, תענית בלי שעיר? כשיש שעיר, סימן שיש בית המקדש. יש בית המקדש, יש שכינה. יש שכינה, יש תודעה קולקטיבית. לכן, מה שנפעל על ידי השעיר פועל גם עליי. דבר.
אחד,
מיטה בידי
שמיים לא נכלל בחמורות.
מיטה בידי שמיים, האם נכלל בחמורות? התשובה היא, לא.
למה אתה מיטה בידי שמיים של הוצאה מהכלל?
לא.
ולגבי שבועת שבת ושקר, זה כי האדם לא מסוגל ל...
אתה שואל, מדוע שבועת שבת ושקר כלולה בחמורות? בגלל, כך כתוב בתוספות, בשם המדרש, במסכת שבועות. משום שכל העולם נזדעזע, כשאמר הקדוש ברוך הוא, לא תיסע. עכשיו אני שואל, למה נזדעזע כל העולם כשאמר הקדוש ברוך הוא לא תיסע? מותר לשאול שאלות כאלה? הלו, אתה שמה, מכיפה. מותר לשאול? אז היא יכולה לעשות חשבון של הקדוש ברוך הוא, לא? לא. אז אנחנו כן נעשה חשבון של הקדוש ברוך הוא. מדוע נזדעזע כל העולם? כי מה פירוש השבועה? כל שבועה, גם כשזה לא בשם השם, זה בשם השם. כלומר, גם כשאדם לא אמר במפורש שזה בשמו של הקדוש ברוך הוא, הוא כאילו נשבע בשם השם. ככה הלכה. ומה המשמעות של להישבע בשם השם? זאת האמירה. מה שאני אומר עכשיו הוא נכון, הוא אמת, כמו שהקדוש ברוך הוא אמת. אז זה תמיד לשווא. כי אין שום דבר שאמיתתו משתווה לאמיתת הבורא. יוצא שברגע שאדם נשבע, הוא מזעזע את כל סדרי בראשית. הוא מעמיד בספק את קיום העולם. לכן זה מהחמורות. מובן?
למה אני צריך להגיד שבועה חמורה?
זה ביטויים, אבל בסופו של דבר כל שבועה היא בשם השם.
אבל כל כך ברור מה זה קשור לכלל.
זה ודאי, זה קשור לעולם כולו, עוד יותר. כן, נו, תורן? דבר.
איך...
במיוחד, כשאדם נשבע שבועת שקר, נפרעים ממנו וממשפחתו. איך הלך? כן, מה תורן?
איך, אם הוא לא עשה תשובה, איך זה כן משפיע עליו האדם? זה קולקטיבי, איך זה עדיין משפיע?
אז יש ערעור תשובה. יש איזו הנחה.
פתוח שהוא
להרעיון. כן, זה הכוונה.
זה יכול להיות שהוא לא יהיה, יכול להיות שהוא לא יחשוב על זה, הוא לא עושה תשובה, לא יחשוב על זה.
אלא אם כן הוא יתאמץ מאוד להיות נגד זה. אם הוא יתאמץ להיות נגד, אז זה לא יעזור.
ואיך זה משפיע, זאת אומרת, אם הוא לא עושה תשובה, איך זה כן משפיע עליו מבחינת...
כלומר, מכיוון שהוא לא עבר על העבר... כן, כלומר, בטוח שלא ייפטר מן העולם בלא תשובה. זה כמו שאומרים, אתה יודע, יש איזו סגולה כזאת. שכל מי שטבל במקווה הארי, בטוח שלא ייפטר מן העולם בלי תשובה. מה זאת אומרת? מה זה הקשקוש הזה? זה סך הכל זה מים קרים, נכון? אומנם זה מקום פסטורלי והכל וזה, אבל סך הכל מים קרים. אבל אפשר לומר שהטבילה במקום הזה, מראה קודם כל על איזה מאמץ, על איזושהי השתדלות, אז בסופו של דבר זה פועל. וכמו שפעם מישהו אמר לי, יש רב איזשהו ספר, סגולה להיות עשיר. אתה רוצה סגולה להיות עשיר?
תעשר.
מה?
תעשר.
לא, ראיתי סגולה יותר פשוטה. לשחוט דוכיפת על העץ בשתיים בלילה עם סכין מזהב. בטוח שאדם שמוכן לקום בשתיים בלילה לצוד דוכיפת, שזה כזה קשה, ועוד מכנס לסכנה, ועוד לקנות סכין מזהב, שזה גם גדול לכסף, אדם כזה בטוח יהיה עשיר. במיוחד שבשביל זה הוא עושה את זה. יש מעשים שזה סגולתם ההגיונית לפעול כך. כן. אנחנו מונותאיסטים. המונותאיזם מחייב שלא נסתפק במחשבות אלא גם במעשים.
לא,
צום זה המעשה. כן, אבל לא, מה זה אומר הצום הזה? זה השותפות שלי עם המעשה של הכהן. הכהן רוצה לשלח את השעיר. אני רוצה להשתתף במעשה שלו. ברור? זה הכוונה. אבל המעשה הוא, הכפרה נעשית על ידי השעיר. כן.
למה אפשר להגיד, השעיר המשתלח הוא מכל הכסף של הציבור?
הוא מכל הכסף של הציבור, זה נכון.
נגיד שכולם משתתפים, כל עם ישראל זה מחצית השקל. בעצם העובדה שהוא נתן, כמו קורבן ציבור, מסתם יש לו חלק בזה.
אתה צודק. השעיר הוא של כל הציבור, וזה לכם, אבל השילוח הוא לא של כל הציבור.
לא, הכל הוא השליח שלי, הוא נציג.
הוא לא... כן, אבל אני לא נתתי לו כסף בשביל זה, בשביל לשלח.
תעתי, למה לא?
מה?
תעתי. תעתי שתרמתי את החצי מחצית השקל.
כן.
שיקחו מזה קורבנות ציבור כל יום.
כן, אבל את השילוח עצמו, הקודם גדול לא קיבל ממני משכורת בשביל לשלח.
זה אגב זה, זה כאילו מובן מאליו. זהו,
אז צריך איזה שותפות במעשה. כן. בבקשה. מאיפה החלוקה שהיא מוצם או לא? מזה שהוא אומר שאם יש חמורות זה לא מחפר. הוא אמר שאינו מחפר על החמורות. אחת החמורות זה מי שאוכל ביום הכיפורים. בסדר? טוב. כתוב גם פורש, שבת שבתון ילחם ועיניתם את נפשותיכם, כי ביום הזה יחפר עליכם. כן.
כן.
לא. האם עבירות זה מצוות לא תעשה? לא. זה גם מצוות לא תעשה, גם מצוות עשה. טוב, כן?
אז למה מי שעושה עבירות חמורות לא אומרים שהשעיר לא יכפר לו גם על הכלות?
מי שעושה עבירות חמורות, מדוע לא נאמר שהשעיר לא יכפר לו על הכלות גם כן? אני התלבטתי בזה. יכול להיות שאולי זה גם מובלע בכוונת הרמב״ם. יכול שכן. טוב, אז עכשיו רק שאלה קטנה, איך השעיר זה עובד? כן? מדוע לוקחים איזה שעיר מסכן, זורקים אותו מן הצוק, לא עשה כלום. חברה להגנת בעלי חיים כבר הפגינה שם ביום כיפור, במקום של זריקת השעיר, הם כבר במשמרות שכבר מאתמול בלילה עם אוהלים וזה, והזיקו אפילו את ה-CNN, איך דבר כזה מועיל? כן? זה אולי לקראת יום כיפור, בלי נדר, תזכירו לי, נדבר על זה. בסדר? איך השעיר עובד? עכשיו, מה קורה בזמן הזה? בזמן הזה אין לנו שעיר. אין לנו מזבח כפרה, אין לנו בית המקדש. אז מה עושים? הלכה ג' בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה. אגב, מעניין, למה הרמב״ם עושה את החילוק הזה? אין בית המקדש קיים ואין מזבח. משמע שאם היה מזבח גם בלי בית המקדש, אז יכולנו לעשות את כל העבודה של יום הכיפורים, נכון? לא גם במדבר, במדבר היה גם משכן שלם. אבל אני אומר, לפי הרמב״ם, הקרבת הקורבנות איננה תלויה בקיומו של בית המקדש.
כן, היה במות לפני.
בימינו, שהבמות אסורות, לפי הרמב״ם, כל הקורבנות מחויבים בהקרבה, למרות שבית המקדש איננו קיים. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, הבוקר היינו צריכים להקריב את קורבן התמיד. בסדר? גם אם בית המקדש איננו קיים. כן, בבקשה. מדוע הרמב״ם לא עשה את זה בימיו? כי הוא לא יכול היה לעשות. מה? לא, קורבנות אסור להקריב מחוץ למקדש. אסור להקריב קורבן מחוץ להר הבית במקום המזבח. זה המקום היחיד שבו מותר להקריב. אבל לפי הרמב״ם חייבים להקריב גם היום את כל קורבנות הציבור. זה שאנחנו לא מקריבים זה לא בסדר, כן? זה ביטול עשה. כן? אז אתה שואל למה הרמב״ם כשהגיע לירושלים לא הקריב? כי אם הוא היה מקריב אז הוא כבר לא היה פה, כדי, הוא כבר לא יכול היה לכתוב על זה בכלל. כן? עכשיו, אז אם כן, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. אז מה נשאר לנו? כפרה אי אפשר לעשות, אבל אפשר לעשות תשובה. אהה, נו, ואז מה? התשובה מחפרת על כל העבירות. המעמד של התשובה השתנה. בזמן שבית המקדש קיים, תשובה הייתה רק תשובה ולא עשתה כפרה. בימינו, תשובה עושה גם כפרה. תשובה מחייבת וידוי, כן. אבל וידוי בלי תשובה לא מועיל. אבל פה לא מובן, אז למה צריך בית המקדש? יותר זול לעשות תשובה בלי כל הקורבנות. אתם יודעים, זה תקציבים, זה תחזוקה מתמדת של בית המקדש? לא דבר על הבנייה, דבר על ההחזקה המתמדת. וכל הפוליטיקות מסביב למינויו של הכהן הגדול וכל העוזרים שלו וכו'. שלא לדבר על התשתיות, בשביל כל העולים לרגל, כן? מערכת הביוב וכו', כל דברים. הרבה יותר פשוט לעשות תשובה. אדם בינו, זה לא עולה כסף לעשות תשובה. זה דבר שאדם עושה בינו לבין עצמו. יכול לקחת בערך 3 שניות ברבע, ובזה הוא גמר את כל העסק. אז בשביל מה כל הקורבנות כפרה האלה?
כי זה מצב לא תקין שלנו, זה מצב לא שלם שלנו.
אני שואל מה לא שלם? הנה, אתה רואה, תשובה מחפרת על כל העבירות, הוא אומר.
לא, אבל עכשיו, בעצם הקיים שלנו, כל עוד שמקדש לגמרי, אנחנו שואפים לזמן הרבה יותר גבוה.
אני שואל אותך, למה?
שזה פרסונלי.
יפה, מה אתה אומר?
פרסונלי, כבר כל אחד
באופן. הוא אומר דבר מאוד יפה, עודד. הוא אומר, בזמן שבית המקדש קיים, הכפרה היא כפרה של הכלל. היום, נכון, תשובה מחפרת. על מי? עליי. זאת אומרת, זה מעשה פרטי. אני שב ומחפר על אבונותיי, אתה שב ומחפר על אבונותיך, גם אתה שב. כל אחד ואחד עושה לעצמו את העבודה. אז יוצא לפי זה שאין כפרה לציבור. יש כפרה ליחיד. גם אם כל היחידים בציבור יעשו תשובה, זאת תשובה של יחידים. זאת אומרת, זאת מדרגת חיים נמוכה יותר. חוץ מזה, שזה כן משתלם בשביל העבירות הקלות, כן? אם כבר עושים חשבון של כדאיות. אבל חסר משהו. בזמן שבית המקדש קיים, אני איבר מדולדל. אז איבר מדולדל, תקין, איבר מדולדל שעושה תשובה, שמחפר, אבל מדולדל. חסרה מדרגת החיים של בית המקדש. עכשיו זה מובן. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ולא נמזח כפרה, אין שם מילה תשובה. התשובה מחפרת את כל העבירות. מעניין, בתפילות יום הכיפורים, במיוחד תפילת מוסף, חזרה של מוסף של יום הכיפורים, על מה כל הגעגועים, על מה כל התפילות? שתתחדש עבודת המקדש על ידי הכהן הגדול, עבודת הכפרה של יום הכיפורים, סדר היום, מה שנקרא. נכון? סדר העבודה קוראים לזה. זאת אומרת, יש בקשה מריבונו של עולם שהדבר הזה ישוב, כי אנחנו משתוקקים למדרגת החיים הזאת של תשובה קולקטיבית. כן.
אבל אנחנו מבקשים גם היום על כלל עם ישראל. אבינו, פשענו.
לא.
אז אם זה ציר רק ליחיד.
לא. מה שאתה אומר, אבינו, פשענו, זה לא לשון רבים. זה לשון כל אחד ואחד.
כלומר,
זה יחיד, לא, זה עוד יחיד ועוד יחיד ועוד יחיד. זה לא הכלל. הכלל, כלומר, הכוונה, נשמת הכלל, היא לא שותפה לסיפור הזה. כלומר, לשון רבים שאנחנו משתמשים בוידוי, זה ריבוי יחידים. כלומר, זה הרבה יחידים, זה לא הכלל. הכלל זה נשמת הכלל, והיא לא שותפה למהלך התשובה.
כל נדרי שפותחים את האחד, פעמים העברני, זה גם כל אחד ואחד?
נכון. כלומר, היום יש מה שנקרא מצבור של יחידים. מיליוני יחידים עושים תשובה ביחד. אבל זה עדיין לא, הקולקטיב. הקולקטיב זה קיים כשנשמת האומה מתגלה, והיא מתגלה כשיש בית המקדש.
או 60 ריבו. אני יכול לתקן מישהו בזה?
כן, יחיד יכול לפעול למען יחיד.
למען יחיד?
כן, להרבה יחידים, למיליון יחידים אתה יכול לפעול. כן.
אנחנו
אבותינו,
זה בעצם
מדובר
פה לא על אבותינו,
זה
מדובר פה על האדם
עצמו היחידי,
והגלגולים
של הפנים. כן, נכון. זה יחידים, כן, כן. כן, דבר.
אבל איך מיליונים, כלומר 60 ריבו, כבר יש להם משמעות של כלל גם...
כשיש 60 ריבו, זה מתחיל לעזור, אתה צודק. ולכן, מאז שהיה לנו 60 ריבו בשנת תש"ח, אז באמת הקמנו את המדינה. משהו השתנה. התחיל להשתנות.
יחד זה גם בית המקדש, נכון? יש משמעות של כלל.
אז יש כבר אפילו פוטנציאל של בניית בית המקדש, כן, נכון. הרי למה אנחנו לא בונים את בית המקדש היום? כי הציבור לא רוצה. אז מה נעשה כדי שהציבור ירצה? צריך לשנות את התודעה שלו. איך משנים את התודעה של הציבור? אהו, אתה לא, אין לך תשובה? יהיה קצת יצירתי, תחשוב, מה?
תשובה,
אני עושה תשובה, זה ישנה את התודעה של הציבור?
לא, לדעת.
מה?
בסופו של דבר, פותחים אותם לידיעה הזאת.
איך?
חינוך.
על ידי שמלמדים אותם.
חינוך.
זהו, זה פשוט. איך משנים תודעה של מישהו? על ידי שמלמדים אותם. איך נלמד אותו? שזה יש מכון מאיר. אז במה אנחנו עסוקים כאן? במניין בית המקדש. יפה. כן. בסוף, אפילו הדתיים יסכימו. זה לא פשוט. אבל בסוף גם הדתיים. ואם הדתיים יסכימו, בסוף בסוף גם הרבנים. כן. אז אם כן, איפה אנחנו? תשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע, אגב, יש איזה הבדל בין התשובה, בין יום הכיפורים כפי שהוא היה בימי קדם, לבין יום הכיפורים בימינו. איך היו עושים את יום הכיפורים בימי קדם? יש לנו כמה עדויות. למשל, במסכת תענית, סופר שביום הכיפורים היו עושים מחולות. היו רוקדים. מי היה רוקד? הבנות, הרווקות, היו יוצאות לכרמים, לובשות בגדי לבן ורוקדות. מה? מה אני אמרתי? אז הם היו רוקדות בקרמים, ומה היו עושים הבחורים? היו יוצאים אל הקרמים כדי לבחור להם אישה. כלומר, זה היה שידוך כזה ציבורי. היה שם מסופר מה הם היו אומרות, מה היו אומרות היפות, מה היו אומרות המכוערות, מה היו אומרות העשירות, מה היו אומרות המיוחסות, וכו' וכו'. זה מין ריקוד כזה, וזה בעצם היה היום השמח ביותר בשנה, עם עוד יום אחר. שגם בו היו עושים את זה בט"ו באב, כלומר היו שני ימים בשנה שהיו עושים את זה, היו עושים ריקודים. כנראה שלא היה להם זמן לבחורים האלה גם ללכת לבית הכנסת להתפלל. עכשיו, מה היו עושים אנשים שהיו נשואים? אין להם מה לחפש בקרמים עכשיו, נכון? אז מה הם עשו ביום הכיפורים? אז יש במשנה בתענית, אדם, הרי אסור להתרחץ ביום הכיפורים, נכון? אז מה עושה אדם שצריך לעבור דרך... זרם מים, דרך נחל. כן, עוד נתן יעד, רגע. זה, אדם צריך לעבור בנחל, ביום הכיפורים, אין גשר, הגשר נפל, לא יודע מה. הוא צריך ללכת לעבור דרך הנחל. אומרת הגמרא, אומרת המשנה כך, אם הוא הולך בשביל ללמוד תורה אצל רבו, אז מותר לו לעבור עם הבגדים, כי הוא לא מתקדם בשביל להתרחץ, הוא רוצה לעבור את הנחל. הוא עובר עם הבגדים בתוך הנחל, וגם מותר בחזרה. כלומר, גם כשהוא חוזר מהשיעור אצל הרב, מותר לו לעבור. אני לא הבנתי, מה עושה הרב שלו ביום כיפור? נותן שיעורים? היום מה עושה הרב ביום הכיפורים? מתפלל. אבל אם הוא הולך לשמור את הכישויים שלו, מותר לו לעבור במים רק בהלוך, אבל לא בחזור. למה? כי אנחנו לא חוששים שאדם יימנע מללכת לשמור את הכישויים שלו רק בגלל שבחזור הוא לא יוכל לעבור. אלא הוא יישאר עד סוף הנעילה, תקוע בתוך הכישויים. אלא, אווירה מעניינת, נכון? של יום הכיפורים. ומה היו עושים יושבי ירושלים? אדם אין לו כישויים, והרב שלו רחוק, והוא גר בירושלים. אז מה הוא עושה ביום כיפור? הולך לבית המקדש, בשביל מה? לראות את העבודה. הוא הקהל שם. אז מה קורה שם עם הקהל? רואים הכהנים, עושים שם פייסות. מה זה פייסות? הגרלה. כן? יושבים משל, מי מקבל את אבת הראש של הפר אל הכבש של המזבח? אז עושים ככה עדן גינו, רואים, ואז מוציאים אצבע, כלומר כל אחד מוציא אצבע, אחת או שתיים, אבל לא את האגודל. מדוע לא את האגודל? כדי שלא ירמה, כן? ומפחדים שיהיו רמאויות במקדש, שתוך מזמן, כי הרי יש איזה כהן שמתחיל לספור את האצבעות, אומרים איזה מספר, ומתחיל לספור את האצבעות, אז אם הוא יראה ש... מתקרבים אליו, הוא יראה, יעשה חשבון, להוציא את האגודל, לא להוציא את האגודל, אז הוא ירמה במקדש, כן? וקיצור, זה מה שהולכים לראות. למה עושים את זה? שנאמר, בבית אלוהים נהלך ברגש, ברגש בהתרגשות. כלומר, רוצים שהעם ככה ישותף לנעשה. כן? וכלומר, יש כמובן קהל אוהדים של הכהן ההוא, אוהדים של הכהן ההוא. זה מה שהולך שם. את התקופה שהיו אפילו עושים... היו עושים תחרויות, היו רצים על הכבש של המזבח, מי שמגיע ראשון, וכו'. זאת אומרת, זו אווירה קצת שונה מיום הכיפורים, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אני אפילו רוצה להוסיף יותר חמור מזה. בספר עזרא, יש פסוק מאוד משונה, יש פרק מאוד משונה שמתאר מה שקרה בראש השנה בימי עזרא. עזרא אסף את כל העם ליד שער המים בירושלים, וקרא את דברי התורה. העם שמע את דברי התורה, התחיל לבכות. כן? חצי יום, עזרא קרא בתורה. זה היה תפילת ראש השנה של אותם הימים. תקיעת שופר לא מוזכרת. מאוד מוזר. על כל פנים, חצי יום הוא קורא בתורה, העם בוכה. אומר להם עזרא, די, מספיק לבכות, תלכו לאכול. הולכים הביתה, אוכלים. אחר כך מסופר שעשו את חג הסוכות. עשו חג הסוכות, בשמחה גדולה, לא היה מאז יהושע בן נון, לא הייתה כזאת שמחה של חג הסוכות. ביום השמיני עשו עצרת כמשפט, זה שמחת תורה. יומיים אחרי שמחת תורה עשו תענית של תשובה, וכל העם ביקש שהקדוש ברוך הוא יסלח להם על כל העבירות שהם עשו. מה חסר? יום הכיפורי. מה? אז מה אומרים מבקרי המקרא, מהרה יובדו? לא, אומרים שאז עוד לא היה יום כיפור. יום כיפור הומצא יותר מאוחר, ככה הם אומרים. כן, זה ממש חכם מאוד. כן. לא, התשובה היא פשוטה מאוד. יום הכיפורים לא עניין את הציבור. לא, זה היה עבודה של הכהן בתוך בית המקדש. ודאי שהם צמו, אבל זה לא היה משהו מרכזי. כן? התהליך של התשובה הוא שם יצא דווקא אחרי הסוכות. יום הכיפורים היה בצד. במילים יותר גדול היה בימי שלמה. כששלמה עשה את חנוכת המקדש, אז הוא עשה חגיגה גדולה של שבעה ימים, כדי ככה, לשמח את כל העם בבניית המקדש. מה עשו? חגיגה שהתחילה בחטא בתשרה, והסתיימה בי"ד בתשרה, ערב סוכות. עשו שבעה ימים שבהם הקריבו קורבנות, עולות ושלמים, ושמחו. מה זה שלמים? מה זה שלמים? אהו! קורבן שבו, שהבעלים אוכל אותו, נכון? אז הם אכלו ביום הכיפורים, נכון? אכלו ביום הכיפורים. למה הם אכלו ביום הכיפורים? יום הכיפורים זה בא לכפר על העבירות. יש שמחה כזאת גדולה באומה, שמחת הכלל, אתה עכשיו מתחיל להסתכל על העבירות. לכן אכלו ביום הכיפורים. עכשיו, אני רוצה להבין למה כל הדברים האלה. האווירה הייתה של רוממות. מדוע? בגלל שכיוון שהכהן הגדול עבד קשה, באמת, היה אדם אחד ביום כיפור שעבד קשה לכל הדעות. זה הכהן הגדול. באמת, מעמוד השחר, גם הוא לא ישן בלילה מקודם, מעמוד השחר עד מוצא יום הכיפורים, הוא כל הזמן בתנועה. ובתנועה פיזית קשה, הוא גם צריך לעשות פעולות קשות, ממש דורש מאמץ פיזי גדול. אז זה האדם היחיד שעבד קשה. כל העם אומרים, טוב, הוא לקח על עצמו, פרייר, אנחנו רבסוטים, עושים ריקודים, הולכים ללמוד תורה, הולכים לשמור על הכישויים, דברים כאלה. עכשיו, מה בימינו? בימינו אין כהן גדול, אין בית המקדש, אין צעיר המשתלח. אז מי צריך לעשות את כל העבודה? כל אחד ואחד. אני צריך לעבוד ביום הכיפורים קשה כמו הכהן הגדול. ולכן יש גם אימה גדולה ביום הכיפורים של ימינו. יש הרבה בכייה, יש הרבה קושי, בגלל שהאדם צריך להיות עצמו המקדש והכהן הגדול של עצמו. ולכן זה כזה קשה. יש פה שתי שאלות. כבוד הרב, בוקר טוב. מה זו בדיוק נשמת האומה? וואו, שאלה גדולה. נשמת האומה זאת החיות הקולקטיבית של עם ישראל, שהיחידים הם גילויים שלה. שינוי תדועת הציבור, הוא מכוון תודעת, נכון? הוא כתב תדועת. טוב, נגיד, כן? שינוי תודעת הציבור גם על ידי עלייה להר הבית במקומות המותרים, כי רק זה יכול להציל את בית המקדש ואת הר הבית מההרס של הערבים. תלמיד של הרב, שא סוב כמותו בנושא זה. אולי הכוונה שסבור או ש... אני לא יודע. טוב, מה יקרה? לא יודע אם זה אחד שמסכים איתי או לא מסכים איתי. על כל פנים, השואל אומר, לכאורה השינוי של התודעה של בית המקדש, זה על ידי שיעלו להר הבית. טוב, זה פה נושא לדיון. כלומר, יש דעות שונות בין הרבנים, אסטרטגיות שונות. זה נושא באמת מורכב ורגיש, שאולי בהזדמנות גם נדבר עליו. כן.
שאלה, שואל,
כן.
שאם שלמה המלך עשה את חנוכת המקדש, שמה שהם תכלו ביום כיפור, אבל... מצד שני, שבת, אם הוא רוצה בשבת, אז לכאורה
שבת יותר חשוב. בשבת יש מצווה שצריך לאכול שלוש סעודות,
ויום כיפור צריך
לענות.
השנה
יוצא
יום כיפור בשבת.
אז
לכן אנחנו
מתענים,
ושבת
יש מצווה
לאכול.
אז זה מתנגש בינינו. טוב, לא הבנתי את השאלה שלך בכלל. לא, באמת, כי אתה שאלת כל כך הרבה דברים, אמרת כל כך הרבה דברים, שאני לא מבין את הקשר ביניהם. מה מתוך ארבעת הדברים שאמרת, אתה מתכוון לומר?
זה לומר שאם כיפור רוצה בשבת.
אה,
בסדר. אז אנחנו לא אוכלים, מצווה לאכול בשבת.
אה, זה הכל, בסדר. בסדר, כי שלמה המלך לא מבין מה הוא עושה שם. טוב, אתה שואל, מדוע מתענים ביום כיפור שחל בשבת? השאלה הזאת הייתה נכונה, גם אם השנה זה לא היה כך. בסדר? תשובה, אין מצווה לאכול בשבת. זה מצווה דרבנן, או מדרשה, אסמכתה וכו'. בסדר? מה? קידוש? ודאי, קידוש. יש מצווה, זה הוראיתה של קידוש. מה זה המצווה מן התורה לעשות קידוש? לומר, היום שבת. טוב. נכנסת השבת, אין? היום שבת. זה קידוש, כן.
הרב הזכיר מקודם שבסביבים הקודמים, יום הכיפורים שימש בעצם כיום חפלה, משהו.
נכון, לא, יום שמחה. לא, זה פעם אחת בהיסטוריה קרה. זה שאכלו ביום כיפור, זה קרה פעם אחת. רק רציתי להראות שעד איכן זה יכול להגיע. וכן היו צמים, כן. בבקשה.
אבל אפשר להגיד שהמנהג של הכפרות היום יכול להיות מקביל לשעיר המשתלח.
כן, יש בזה משהו. המנהג של הכפרות הוא באמת מקביל באיזשהו מקום. חסר לנו כפרה, אז אין לנו בית המקדש, אז עושים משהו דו. כן. בהב, אני לא הבנתי את ה... לא, זה לא זה, אבל זה... טוב, אני לא יודע מה הפירוש הראשי תיבות בהתחלה, אבל האם הסיפור של החזרה בתשובה אחרי חגי תשרי שהרב סיפר מספר נחמיה, זה המקור למנהג לצום בהב באחרי החדים, לדעת האשכנזים. מה? בהב אחרי החדים, לדעת האשכנזים. כן, רק תשים רווח בין בהב לאחרי, והחדים תגיד החגים, לדעת האשכנזים. לא, זה לא המקור. המקור של בהב אחרי החגים הוא הרבה יותר מאוחר, הוא התחיל בימי הגאונים כנראה. כן, אבל יכול להיות שזה משהו דומה. מלבד זה שיש דעה, גם בהב, אלה שצמים תעניות בהב לא עושים את זה בתשרי. בעוד שבספר נחמיה הם עשו את הצום בתשרי. כן. טוב, איפה היינו? כן. הוא מדבר על משהו שהזכרתי מקודם. שבספר נחמיה כתוב שעזרא עשה ראש השנה, סוכות וצום אחרי הסוכות. על זה הוא מדבר. אז שואל על הצום שאחרי הסוכות, האם הוא לא המקור לתעניות בהב. בבקשה. טוב, בואו נמשיך בדברי הרמב״ם. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה. כלומר, בסוף, בימים האחרונים, דקה לפני מותו. אין מזכירים לו ביום, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו. שנאמר, רשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. כן, מה אתה רוצה?
רציתי
לשאול לגבי
תשובה, אחד
המחקרים
של תשובה זה החלטה בבינים.
נו.
כשאדם מגיע לגיל מופלל, מתחיל כרגע לעשות תשובה, התשובה היא בעצם לא תשובה, בכיוון שהוא לא זוכר כל העבירות וכל החטאים שהוא עשה, לכן אין לו בידור מושלם.
איך אתה יודע שהוא לא זוכר?
אני יכול לזכור מה היה במהלך כל ימי חייו.
כן. אז זאת אומרת שאדם עושה תשובה בסוף ימיו, אין מזכירים לו דבר מרשעו שנאמר, רשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו, פסוק ביחזקאל. נשאלת השאלה, למה? הרי חלק נכבד מחייו, אותו אדם עשה עבירות. ועכשיו אתה אומר לו, לא, מה שעשית לא נחשב. פייר או לא פייר? אז יש בזה שתי הסברות. יש ההסברה המצויה אצל הדרשנים הבינוניים, ויש האמת. הדרשנים הבינוניים אומרים שהתשובה בונה אדם חדש. כלומר, האדם הקודם מת, מאחר והוא מת, אז הוא לא מעניין אותנו. עכשיו יש אדם חדש, כיוון שהוא אדם חדש, אז לא צריך להזכיר לו מה שאדם אחר עשה בעצם. מה לא טוב בהסברה הזאת? זאת הסברה פסימית. זאת הסברה שאיננה נותנת מקום לכל מה שהיה. בעצם כל מה שהיה, היה בזבוז אחד גדול. חבל שהיה בכלל. אז בעצם אין פה תיקון. מה הסברה האמיתית? ההפך הגמור. אם 90 שנה של רשעה הביאו את האדם הזה להיות צדיק, אז מתברר שהוא לא היה רשע. כי הכל הולך אחרי המסקנה. למה מביאים אותך מעשים אלו? הם מביאים אותך אל התיקון. אז אם כן, היה שווה. ברור? אם 90 שנה היה צדיק, וזה הביא אותו להיות רשע, הכל לבד, הכל נפל. למה? כי צדקתו, אם היא מביאה אותו בסוף להיות רשע, היא לא הייתה צדקה. כמובן? אתה שואל על דבר שאתה כבר יודע. אתה שואל, האם 90 שנה שבהם הוא היה רשע, הביאו אותו להיות צדיק, האם כל 90 שנה מתקנים? אני עניתי על זה לפני כן, ואתה גם יודע. נכון, טוב.
זה על... הופך
מה?
זה הופך לזכויות?
האם הכל הופך לזכויות? זה תלוי. אם זו תשובה, חזל אמרו כאן, בתשובה מיראה, זדונות נהפכות לשגגות, אם מאהבה, זדונות נהפכים כזכויות. טוב, אז זה מה שצריך להבין. מוסיף כאן הרמב״ם, ועצמו של יום הכיפורים, ומה אתה רוצה?
אני זוכר שהייתי לכאורה שאין להם סותרים, אחד אני זוכר שהיה בספר התקרות להשם שהייתה פה כל למעלה, שהוא אומר משהו בסגנון שאדם כאילו, לא יודע אם זה גם מתחזק, הוא מתפתח חוכנית, אז הוא בעצם מקבל צורה חדשה, והצורה הקודמת כיכול להתפצלה, ולעשה צורה חדשה. במקום אחר, נראה לי כמו קראתי, אני זוכר איפה, שלא, תגיד כמו שהעברה לפני שנייה, שבעצם זה לא מבטל את העבר, אלא זה צורה שהיא מתבססת, שהיא צורה חדשה,
אתה צודק, מה שאתה אומר בעצם שראית זה ספרות שאומרת את מה שאני אמרתי בשם הדרשנים והבינוניים, ואתה ראית ספרות שאומרת מה שאני אמרתי בתור האמת, נכון? זאת ההוכחה שמה שאני אמרתי בשם הדרשנים והבינוניים קיים בעולם, שיש מי שמדפיס את זה. הדעה האמיתית היא ככה, שהאדם עשה רעה כל ימיו, אבל זה הביא אותו להיות טוב, אז זאת המסקנה של כל מה שהוא עשה. זאת אומרת, אני נשארתי אותו אדם, עד רבה, מה שעשיתי הביא אותי להיות טוב, אם כן היה כדאי. כן, מה אתה אומר? אבל הוא מצטער, כלומר, גם לעשות תשובה הוא עושה את זה בבחירה. אז זה מתכפר לו מה שעשה, כיוון שהוא מתחרט על זה. אתה אומר שאדם יאמר איך הייתה, אחרי זה אשוב, נכון?
כן, זה נראה גם לא הוגן מבחינת האנשים שהשתדלו
כל חיים. על זה אמרו האומר, יחטא ואשוב, יחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הוא לא יכול להתכוון לזה. אם הוא מתכנן כך את החיים, אז סימן שהתשובה שלו איננה תשובה.
זאת אומרת שכמה פעמים אפשר לעשות תשובה? פעם אחת, פעם?
אפשר לעשות תשובה מיליון פעמים. אבל השב מתכוון כשהוא שב באמת. הוא באמת מתכוון לעשות תשובה. אחר כך נכשל סיפור אחר, אבל הוא לא תכנן את הכישלון אחרי התשובה. נכון, כן.
אין צורך במהלך התשובה
שבסופה
האדם יוכל שוב מחדש לקרוא אם לעשות את החטא או לא ולא יבחור?
אתה שואל, האם אין הכרח שכדי שהתשובה תהיה שלמה שאדם יהיה במצב שיש לו הזדמנות לעשות את החטא מחדש? תשובה, לא. אבל בכל זאת הנושא נדון בתחילת פרק ב' של הלכות תשובה, כן.
האם כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה נכון, אני מתייחס למה שאם אני לא טועה הרב אמר לפני הרבה זמן ברגע לזה שבעצם לאדם יש בחירה חופשית בפרטים, אבל בעצם בדרך יש מגמה כללית של כיוון העולם שמתקדם, בדרך אין בחירה חופשית, זה מה שהבורא רוצה שאדם יגיע.
מה שאתה אומר זה נכון, אבל מה זה נוגע לענייננו?
זה מתקשר, אם בדיוק למה שאמר אמר כרגע, שאם אדם עשה 90 שנה רשם, אחרי זה הוא כל המעשים האלה, אז הוא יוביל אותו לצדקות או שנקרא לתשובה, ובעצם המעשים האלה זה טובה, כי בעצם זה חלק ממהלך של העולם, וזה לא מתקשה.
שאם אדם...
90 שנה רשם.
כן, יצדי.
אז הרבה מה ש...
אז מתברר שהמהלך הכללי שלו לטובה, כן, אכן.
אז בעצם מתקשה גם את זה,
נכון? מתקשה, כן. טוב, כן.
אמרנו שלא נזכיר לאדם ש... העבירות שלו.
נכון.
אנחנו מבקשים לו, תחזור בתשובה, תתוודה.
הוא צריך להזכיר לעצמו, אתה לא צריך להזכיר לו.
לפעמים הוא לא יכול.
מה?
לפעמים הוא לא יכול.
מה זה הוא לא יכול?
אדם שעל המיטה עובד למות.
נו, ומה טוב?
הוא לא תתוודה, הרבה התוודו.
כן.
ועלה להם, והרבה לא התוודו ולא עלה להם.
נו, אז מה?
מה שכן אני צריך להגיד לו.
לא, אתה אומר לו להתוודות, אתה לא אומר לו תתוודי על עבירה פלונית, כך אתה יודע את העבירה
שלו.
לא,
אתה
אומר כללית. כללית, אז הוא יודע את העבירה
שלו. אם הוא לא תתוודי,
לא, הוא יודע.
זה כבר לא מזכיר לו את
ה... הוא יודע את העבירות שלו.
בקיצור, אם הוא אילם.
אם הוא אילם, נו, באמת.
אין מסתכלות נכונה על שאדם, מה היחס בין החרטה או אותם מעשים האלה? אין מסתכלות נכונה לומר... שמצד זה שהאדם חתק לו כעבורי, החזב את עבורי משהו גם, אז האדם מתחרט, חבל שהוא עושה לו מעשה. ובדיעבד, כשזה כבר נעשה מעשה, אותו מעשה נותן לו, עזר לו להגיע כשאר מה, בדרך, אבל איפה שהוא יגיע למקום הזה, אז בדיעבד כבר, אז הוא שמח, לא הוא חסר מצד החטא, שמח מצד
כן, כן, ודאי. אתה אומר בעצם בדברי הרב קוק באורות התשובה, פרק ז', פסקה ז' כוכבית, שכאשר התשובה היא שלמה, אז הוא גם שמח בזכרו בחטאים. כן, 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 כן. טוב, אני רואה שאנחנו לא מצליחים להתקדם. מרוב שאלות, הם מגזימים, מה זה פה? כן. טוב, טוב, יש גם סיום להלכה, ועצמו שיום הכיפורים מכפר לשלמים שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. זה אי אפשר להסביר את זה בשתי שניות, אז זה יישמר לפעם הבאה. שלום.